קהלת פרק ה' פסוק י' ב' יש רעה חולה ראיתי תחת השמש עושר שמור לבעליו לרעתו יש רעה חולה ראיתי תחת השמש עושר שמור לבעליו לרעתו מה זה נקרא ששלמה המלך בא ואומר לנו, קודם כל אני חושב שכולנו יודעים דבר פשוט, ששלמה לא בא להגיד לנו אמיתות פשוטות. זה שלמשל, יש אדם שהוא עשיר וכתוצאה מהעשירות שלו, הוא סובל משהו, כמו שנראה דוגמה עוד מעט, זה דברים פשוטים כאלה שלמה לא בא להגיד. שלמה בא להגיד משהו שאני ראיתי, ראיתי. ראיתי, זה הולך על בגוף ראשון, אומר על עצמו שהוא ראה. אז אם הוא ראה, סימן שהוא ראה דברים שאחרים לא ראו, לפחות לא ממבט ראשון. אז אנחנו צריכים לנסות להתבונן בדברים הללו העמוקים. דבר נוסף, שהוא חשוב לי מאוד בפתח הדברים, שלמה המלך מדגיש, עושר שמור לבעליו. שמור. זאת אומרת, העושר יכול להיות דבר מאוד טוב, מאוד מאוד מבורך, וגם זה יכול להיות זמן ארוך, תקופה ארוכה, שהכל הלך חלק, והכל היה טוב, והכל היה נחמד. מה אני בעצם רוצה לשלול? אתם שמעתם על אנשים כאלה שזכו בלוטו בבת אחת ב-8 מיליון דולר, 8 מיליון שקל גם מספיק, ובאיזשהו שלב קרה להם משהו לא טוב. אמרתי את זה באחד השיעורים באיזשהו מקום, אני לא רוצה להגיד איפה, וקמה אישה ואמרה, כן, אנחנו זכינו לפני שנה וחצי ב-8 מיליון שקל, ולא נשאר לנו שקל. אדם כזה שבבת אחת מפילים עליו עושר בזכייה, אז בחסידות קוראים לזה אורות בלי כלים. ותמיד שיש בחינה של אורות בלי כלים, אז יש שבירת הכלים. זאת אומרת, יש פיזור הניצוצות בכל מיני מקומות. ושלמה המלך בא לחדש שיש עושר כזה שהוא בכלים, ואף על פי כן הוא שמור לרעתו של האדם, וזה בעצם מה שאנחנו מנסים להסביר עכשיו, ללמוד היום לפי תורת החסידות, כמה וכמה מאמרים שאנחנו נדבר עליהם היום, להבין את זה, איך יכול להיות אורות בכלים והם בעייתיים. טוב, אז בוא נתחיל עם נקודה ראשונה שאומר אותה, כותב אותה הרבי הרש"ב במכתב, הוא מגדיר מה הבעיה שקורית לעשיר שמבלבלת ושמורה לרעתו. אז הוא אומר ככה. דבר ראשון, הלב שלו נעשה מטומטם. דבר שני, לפעמים השכל נעשה מטומטם. אז כל מילה של צדיק יש לה משמעות עמוקה. מה זה נקרא שהלב שלו נעשה מטומטם? טבע האדם הוא שכל דבר שקורה סביבו, ודבר טוב, הוא משייך אותו לעצמו. הראשון שהתנך מתאר אותו ככזה זה פרעו, לי יאורי ואני עשיתיני. אנחנו לא חוששים שפרעו היה אנלפבט וחשב שהוא נולד מעצמו, אלא הכוונה היא שהוא זקף לעצמו את כל המעלות, את כל היתרונות, ופירש אותם שכתוצאה מאיזושהי מומחיות, ממולחות, משהו אישי, ובזה הוא הסביר את גדולתו ואת מעלתו. מה אנחנו אומרים כאן? העשיר, האמת היא שהעשירות באה לאדם כתוצאה ממזל, וכתוצאה מגלגל, וכתוצאה מדברים נוספים, זכויות נוספות. העשירות לא באה מחוכמה האישית של האדם, ורואים את זה בפועל. העשירים הרבה פעמים יכולים להיות מטומטמים ויש להם הרבה מאוד כסף. זה לא בא מחוכמה, זה בא ממזל ובזה תלוי. עכשיו, מה שקורה לאדם כאשר בא לו המזל, הלב שלו נעשה מטומטם. דבר ראשון, מה הלב נעשה מטומטם? לפי המכתב של הרבי הרש"ב, זה שהוא מרגיש, שימו לב, מרגיש, לא מבין, מרגיש שאני עשיתי את זה. זאת אומרת, המיוחדות שלי, אני העוצמתי פה. ולפעמים אני ראיתי אנשים שזה פשוט מדהים. הם כל כך בטוחים במזל שלהם, שהם כמו שאומרים, עזוב, על המזל שלי אף אחד לא יכול. יש אנשים שאומרים, אף פעם לי אין מזל. ויש אנשים שאצלהם הביטחון במזל הוא עצום. אני רק נוגע בדבר, זה נעשה זהב. כי זה באמת קרה לו הרבה פעמים בחיים. ולאט לאט, מה שנקרא ההדמיה בין שני הדברים ביחד גרמה לו לחשוב שאני והמזל זה לא אחים תאומים, אלא זה אותו אחד. וזה מוליך עד שהוא פתאום מקבל בומבה בגלל הטעות הזאת שהייתה לו. אז זה הלב, זה טמטום הלב, ואמר הרבי הרש"ב שזה קורה כמעט לכל השיר. עכשיו יש דרגה גבוהה יותר, שהוא אומר שהיא קורית לפעמים, לא תמיד היא קורית, שזה נקרא טמטום המוח, והטמטום המוח הוא הרבה יותר בעייתי, שהבן אדם חושב את עצמו לחכם. העשיר הרבה פעמים מרגיש שבגלל שיש לו כסף, הוא יכול להביע דעה בדברים שהוא מעולם לא למד, לא קרא, לא שנה, אבל בכוח הכסף שלו, הוא מסוגל להעביר אותם. אחד הנקודות הללו, שמופיעות חזק מאוד בהנהגתו של הרבי עם עשירים, זה שהוא לא היה מוכן בשום פנים ואופן לאפשר להם לתת דעות על התרומות שהם תורמים, ולא לאפשר להם לתת דעות על המוסדות שלהם הם תורמים. היו עשירים שאמרו לרבי שהם מוכנים למשל לתת בבניין ב$10 מיליון לאיזשהו מקום, אבל הם רוצים להיות חברי הנהלה של מה שנקרא של המקום. אתה רוצה לתת? תיתן. חבר הנהלה, אני לא רוצה אותך. זאת אומרת, אתה שלח אותך הקדוש ברוך הוא לעולם עם כישרון בכסף, תן צדקה בכבוד. אבל אם אתה חושב שאתה גם תיתן דעות, לא. מה כל כך מפריע בדעות? מכיוון שהעשיר סבור שאם יש לו כסף, הוא גם יכול להגיד דעה. והדעה שלו, בטבע, האדם לא זוכה לכל השולחנות. בדרך כלל, מי שיש לו כסף, דעה אין לו. ומי שיש לו דעה, כסף אין לו. והקדוש ברוך הוא יצר את הדברים באופן כזה שאחד ישלים את השני. אז אם אנחנו רוצים שלמות בעבודה, זאת אומרת שיהיה פה שיתוף פעולה פורה, אתה תישאר בכסף, אתה תישאר בדעה, וכל אחד יהיה איש על מחנה ואיש על דגלו. עכשיו, מה שקורה לעשירים זה לא ככה. והרבה הרבה מוסדות והרבה הרבה מקומות אני הכרתי שנפלו כתוצאה מזה שהם נכנעו לכל מיני בקשות של התורם וכולו, וזה בעצם הפיל אותם. הפיל אותם מכיוון שזה לא התחום שלו, זה לא המומחיות שלו. אבל הוא משוכנע שזה כן המומחיות שלו. אני לא רוצה לדבר על מקרים קיצוניים הרבה יותר, שהכרתי מורים שהיה להם בכיתה בנים של איזה שהם מיליארדרים, שהם עשו אותם בצורה לא מוסברת בשכל, עשו אותם חכמים, את הילדים. בגלל הכסף שיש לאבא שלהם, הם עשו את הילד חכמים. אני הסתכלתי על הילד, ראיתי סתם מה שנקרא ילד, מה שנקרא עם מלא שומן בראש שלו ומלא שומן אין בו כלום, אין לו, הוא פחות מן הממוצע. והמורה בחדר מורים אומר, הלל, זה גאון, למה? כי הוא לא יודע, הכסף עיוור אותו, אולי הוא מקבל שם מתחת לשולחן, לתת ליחס לילד הזה או משהו אחר, לא יודע מה הסיבה. אבל הרבה פעמים אתה לוקח את העשיר, אתה לוקח את העשיר ועושה אותו חכם, וזה מצחיק. עד כמה הכסף יכול לשגע את הבני אדם, עד כמה יכול להפוך. אז זה מה שאומר הרבי הרש"ב בשלב הראשון, בנקודה הראשונה, זה שיכול מאוד להיות וזה השמור לרעתו של האדם, זה פצצה מתקתקת, זה לא מיד, הוא יכול להיות הרבה זמן עשיר, אבל טמטום הלב יביא לטמטום המוח, ובאיזשהו שלב הוא יעשה את השטות, והשטות הזאת תפיל אותו להיות יותר עני מעני. סיפרתי לכם בעבר, זה סיפור אמיתי, על אדם שהיה תמיד תורם לישיבה בתומכי תמימים בניו יורק, סחורי כסף גדולים מאוד, ויום אחד השליח שהיה בא פעם בשנה לקחת את התרומה דופק על הדלת של הבית שלו ופותח לו מישהו אחר, אז הוא שואל אותו איפה הבעלים, אז הוא אומר, לא שמעת, הוא נפל, הוא זה, והיה מדובר בגביר אדיר. שאל איפה הוא גר, לפחות להגיד שלום, לשאול מה נשמע, לנסות לעזור. אז הוא אומר, הוא גר בשכונת עוני הכי הכי רחוקה, בקצה השני של העיר. לקח מונית, נסע אליו, עולה לבניין טרומי פשוט, דופק על הדלת, פותח לו הבן אדם, מה שנקרא, רואים עליו הפנים שהוא מרוסק לחלוטין, יושב איתו על כוס קפה, אומר לו, מה קרה? אז הוא אומר לו, אני נפלתי בהימורים. וזה כמו שאומרים, הכניס אותו לאיזושהי אובססיה פנימית, אני חושב אולי לילה, אולי יותר, הוא הפסיד את כל הנכסים שלו, פשוט משכן אותם בצורה אובססיבית, שהוא לא שלט בעצמו. אז השליח הזה של הרבי, שאסף את התרומות לישיבה, מאוד כאב לו על הגביר הזה, אז הוא אמר לו, תראה, אני אשלח מכתב לרבי על המצב שלך, תן לי, יהודי, תן את השם שלך, את השם של אמא שלך, וכולו. הבן אדם הזה, השליח, נסע חזרה לניו יורק, וכתב לרבי מכתב, ותוך זמן קצר, פחות משעה, יצא מענה. אני חושב שהרבי נתן $20, וכתב מענה שתגיד לו שאני רוצה להיות איתו שותף. שיקח את ה-$20 ויתחיל בעסקים. עכשיו אתם צריכים להבין שהסיבה שהרבי עשה שותפות עם בן אדם, כי הרבה פעמים המזל של הבן אדם על הפנים, כמו שאומרים ברחוב, ועל ידי זה שהרבי, זה לא אתה לבד, זה גם אני, אז יש פה, נכנס פה עוד משהו ו... קיצור, הוא מיד נסע, מיד הביא, רצה להביא לו את ה-$20 שותפות, ואותו בן אדם אומר לו, אני ירד לי הביטחון העצמי, זאת אומרת, אני לא בוטח בעצמי שאני יכול להתחיל עוד פעם עסקים, אני לא מסוגל. אז הוא אומר לו, זה טיפש אתה, אתה יודע מה זה, אם הרבי נותן לך $20, ההצלחה שלך מובטחת, מה אתה? לא, אני לא מסוגל, הוא היה כמו שאומרים, מי טמטום הלב, עכשיו טמטום המוח, הוא לא מסוגל בכלל להכיל את העניין, והשליח חזר והחזיר את ה-$20 חזרה לרבי. אני חושב שלקח 5 שנים שאותו עשיר התקשר וביקש שהוא רוצה לשותפות. הוא רוצה את ה-$20, הוא רוצה להתחיל את השותפות, ואז הרבי לא הסכים. זאת אומרת, הרבי לא נתן. אבל מה הנקודה? הנקודה היא שרציתי לבטאות שהרבה פעמים כאשר אדם חושב שזה הוא, שימו לב, מבחינה פסיכולוגית, מה קרה לו? הוא חשב שזה הוא. אם זה הוא, עכשיו שנפלתי, זה אני נפלתי, אז אין לי ביטחון בעצמי. אבל אם זה, שהיית עשיר, זה לא אתה. ושנפלת, זה גם כן לא אתה. אז קח את ה-$20, תתחיל עוד הפעם. אין לי כוח נפשי. אין לך כוח נפשי, כי אתה חושב שזה אתה. אז הרבי לוקח את ה-$20, כבר לא מחזיר לך אותם חזרה. זה נקודה מאוד מאוד יסודית בכל עבודת הנפש של הבן אדם. אם אתה רוצה להצליח, אתה חייב להבין, השירות, וזה לא רק השירות בכסף, ברעיון זה השירות בדעת, השירות ברגש, בהמון תחומים, שכל יהודי הוא עשיר במשהו מסוים. קח בחשבון שהשירות הזאת היא לא שלך, ולכן גם אם נפלת וגם אם קרה משהו, אתה עלית כי לא אתה עלית, ונפלת כי לא אתה נפלת, ובמילא למה אתה במפח נפש לנסות עוד הפעם? כאילו זה נקודה יסודית מאוד להבנת העניין, עושר השמור לבעליו, שימו לב, תדייקו את המילה לבעליו. אם אתה מרגיש בעל הבית גדול, אז בעל הבית, אתה יודע, אם אתה בעל הבית, בוא נראה אותך מסתדר לבד. עושר השמור לבעליו לרעתו. כאשר האדם מרגיש בעל הבית, אז זה לרעתו. אבל כאשר הוא מרגיש שהוא לא בעל הבית, זה עובד יפה. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, אותה כותב הרבי הרייץ, יש לו מאמר שנקרא כללי החינוך וההדרכה. זה מאמר שאני הייתי מאוד ממליץ לכל אחד ואחת לקרוא אותו, ללמוד אותו. זה מאמר שאפשר לקרוא, הוא קרי, ומצד שני, זאת אומרת קרי גם למי שאין לו הכנות בלימוד החסידות, ומצד שני, יש לו קצת לשון עתיקה, לא צריך להיבהל ממנה, יש גם קיצור בסיום של כל פרק, 17 פרקים, חשוב מאוד להבנת נפש האדם. זה מופיע בספר השיחות תפשין ג' של הרבי הרייץ, זה מופיע שם בספר השיחות תפשין ג' בספר התולדות של הרבי הרשב, ושם בפרק העשירי הרבי הרייץ כותב שהעשירות מקנה לאדם אמון עצמי גבוה. זה קצת שונה ממה שדיברתי קודם. אמון עצמי זה כמו שאומרים היום ביטחון עצמי מופרז, גדול. עכשיו, ביטחון עצמי, שם במאמר, הוא מרחיב שזה דבר חיובי מאוד. אדם שנכנס ללימודים עם ביטחון עצמי, שזה ילך לו, אז המוחין שלו, גם המוח וגם הלב נפתחים, הלימודים ירוצו לו יותר בקלות. אדם שנכנס ללימודים מתוך היסוסים וזה, אז זה קצת יותר איטי, קצת יותר... אז בהחלט הוא מסתכל על הנושא של ביטחון עצמי כדבר חיובי. אבל מצד שני, הוא טוען שיש ביטחון עצמי שלילי, ומה שננסה בדקות הבאות להבין, מה זה הביטחון העצמי החיובי, זאת אומרת, מהו הביטחון העצמי הגבוה החיובי, ומהו הביטחון העצמי השלילי. אז נקודת הדברים היא כזו. יש לי עשיר, שהוא עמל בעשר אצבעות להגיע למה שהוא הגיע. אז הוא קלט מסר מסוים, שכדי להצליח צריך להתאמץ. אז בדרך כלל העשיר הזה, גם כשהוא יגיע לביטחון עצמי בזכות הכסף שלו, זה יהיה ביטחון עצמי בריא, לא ביטחון עצמי שלילי. מדוע? מכיוון שהכלל הוא, זה שכל ביטחון עצמי שהוא אומר לך שצריך להתאמץ, יש לי למשל, אני מאמין בעצמי שיש לי המון פוטנציאל, אבל לגלות אותו אני אצטרך להתאמץ, לעשות משהו, זה הביטחון העצמי הטוב, החיובי. מהו הביטחון העצמי השלילי? זה שבן אדם חש, יש לי את זה, זה אצלי בכיס. אני לא צריך להתאמץ על זה, זה קל לי, אין לי מה לפתח, יש לי כבר את העניין. אם אתם רוצים דוגמה מאוד קיצונית לעניין, אספר לכם על חבר, סיפור מלפני 20 שנה, ששמעתי אותו אז, הכרתי את העניין אז, חבר שהיה שליח של הרבי באיזשהו מקום, כן? והיה לו מין רעיון שאני קורא לו, מה שנקרא, הייתי קורא לזה בצורה עדינה כמו ביטוי של הרבי, הרי היה חסיד שוטה. מה היה הרעיון שלו? הוא אמר ככה, אני שליח של הרבי, כן. יש הלכה שאומרת שלוחו של אדם כמותו. אז כיוון ששלוחו של אדם כמותו, הרבי הוא הרי גאון אדיר, גאון דורות, אז אין לו שום בעיה, כמו שאומרים, להגיד דברי תורה וככה. אני מגיע לבית הכנסת, למשל, לדרוס שבת בין מנחה לערבית, סעודה שלישית וכדומה, אני לא צריך להתכונן. מדוע? מפני ששלוחו של אדם כמותו. אז אני יכול, כמו שאומרים, להגיד מה שעולה לי בראש והכל בסדר. אחרי זמן לא ארוך, העיפו אותו מבית כנסת אחד, אחר כך מבית כנסת שני, אחר כך מבית כנסת שלישי, אז שפשוט הוא עזב את מקום השליחות שלו, מכיוון שהוא אחד ששלוחו של אדם כמותו. מה זאת אומרת? הוא לקח סיסמה, והוא השתמש בסיסמה הזאת, אתה יודע שאתה מקבל המון פוטנציה. תדע לך, יש לך המון פוטנציה, אבל איך אתה משתמש בפוטנציה הזאת? לאחרונה ראיתי מענה של הרבי, לאחד מהשליחים הכי גדולים שלו, מענה שהשאיר אותי עם פה פרוק, כי כל השנים אני טענתי את זה, ופה אני רואה שהרבי כותב את זה. כתוב בשם האדמור הזקן שמי שעושה עם השני צדקה רוחנית נעשים מוחו וליבו זקים אלף פעמים כך. מה זה צדקה רוחנית? אתה למשל יושב עם מישהו שלא יודע משהו, אתה מסביר לו את העניין. כעת לצורך הדוגמה זה לא משנה אם זה יהיה משהו איך לנהל את הבנקים שלו או איך ללמוד פרק תניה. זה לא משנה לצורך הדוגמה. אז עשית גמילות חסד. ברגע שעשית גמילות חסד, אלוקים יחזיר לך שדבר שתצטרך לתרוח עליו במשך 1,000 שעות, תוכל לעשות אותו בשעה אחת, ייפתחו לך השערים, אתה לא תשים לב איך זה מתקדם הלאה. זה פשוט בדרך פלאי. והרבי מסביר שזה גם חצי שעה. אם תעשה חצי שעה, אז יהיה לך בפי 500, זאת אומרת 500 שעות. הקיצור, מה אני רוצה להגיד לכם? שכל השנים אני חשבתי ששאלה, השלוחים של הרבי בכל מקום ומקום, מחורה עושים המון המון גמילות חסד רוחני, אז הם צריכים להיות הגאונים הכי גדולים בעולם. כי אתה יודע, שעה אחת שלהם, 1,000 שעות, זה משהו לא נורמלי. אני לא תמיד ראיתי את זה. ותרצתי על זה תירוץ, שהתירוץ הוא כי צריך בסוף ללמוד שעה כדי שיהיה לך ב1,000 שעות. בקיצור, אני רואה מענה חדש שיצא מהרבי שלי, אחד כותב לו, אני לא יודע, אין לי זמן, אין לי פה הרבה. הרב אמר לו, תשמע, הברכה שאמר האדמור הזקן, זה בתנאי שאתה בסוף למד את השעה. אם לא למדת את השעה, זה לא ילך. זאת אומרת, יש לפעמים אדם שזורע, זורע, ולא בא לקצור, אז איך אומרים? נובל, מרכיב, לא שווה שום דבר. אז ככה זה בצדקה רוחנית, וככה זה בכל דבר שהאדם עושה. כאשר האדם הוא עשיר באיזשהו דבר, והאמון העצמי שלו גבוה, אז אתה אומר, יש לי יכולות, אני שליח, אני יכול לדבר בכל מקום, שלוחו של אדם כמותו, זה לא נכון. קיבלת פוטנציה, שכשאתה תשב להכין משהו, זה יהיה נופת סופים בצורה יותר מהכלי מוח שלך, יותר מהכישרונות הטבעיים שלך. זה המתנה שקיבלת, אבל תעשה איזשהו מאמץ. אם אתה מבין שהשירות שקיבלת היא השירות שאומרת, אז אני צריך עכשיו להתאמץ. אני ראיתי אדם שאמרו עליו שהוא ילד פלא, הלך ללמוד פיתוח קול. נכנסתי אליו פעם הביתה, וראיתי אותו עושה כל מיני תנועות כאלה, כאיך להוציא את הקול מהבטן, מפה ושם. אמרת לו, מה השתגעת? היית ילד פלא. הוא אומר, אין לך מושג כמה צריך להתאמן, זמר, חזן, עד שהוא מצליח, כמו שאומרים. אמרת לו, אז בשמה אתה ילד פלא? זה רק אומר, זה רק גילה, שאם אני אשקיע, אז אני אהיה חזן עולמי. אבל זה לא ככה. זה רק, יש אבן לא מלוטשת, אז מי שיודע, רואה, אומר, זה אבן שאם תלטש, יהיה פה יעלום, יעלה הרבה כסף. אבל זה לא אומר שזה כבר עכשיו, תן לאשתך כזה יעלום לא מלוטש, תשים בשרשרת. זה לא עובד ככה. זה צריך איזשהו ליטוש. אז מתי, זה הנקודה שאני רוצה שתצרבו בראש. מתי אנחנו אומרים שביטחון עצמי, בכלל בחיים, הוא טוב, כשאתה מבין שאתה צריך להתאמץ על משהו כדי לממש את העוצמה של הביטחון, את האמון העצמי הגבוה שיש לך. אבל אם אתה לא מבין שאתה צריך לממש את האמון העצמי באיזושהי עשייה, אתה פשוט בטוח נופל. האמון העצמי, בלשונו של הרבי הרייט שם באותו מאמר, אז הוא אומר, טבע האמנה בעצמו הוא מעיין נרפש. זה מילים עתיקות. זה מעיין שאיך אומרים, באוש לחולת בני אדם. אם האדם לא מבין שבאמון העצמי שלו הוא צריך משהו, כמו שאומרים, להשקיע, לעשות, האמון העצמי הוא לא מילת קסם. הוא עובד יפה כשאתה זורע בזכותו ומשקיע ומתאמץ. אם זה לא קיים, אז אתה פשוט איבדת את כל המתנה הטובה שנתנו לך בידיים. זה הכלל השני שרציתי להביא בפניכם, איך שמסבירה תורת החסידות, עושר השמור לבעליו לרעתו. מהו העושר לפי הפירושנות הזאת? האמון העצמי הגבוה שמקבל העשיר. אם כתוצאה מהאמון העצמי הגבוה הזה הוא הולך ללמוד למשל, אז בגלל שיש לו כסף, שזה פותח לו, כמו שאומרים, הרחבת הדעת, הוא יבין את הלימודים יותר מהר. בגלל שיש לו כסף, אם הוא ישקיע באיזשהו תחום של חסד, האנשים אומרים, זה עשיר, הוא משקיע פה, גם הם ישקיעו, הוא יצליח להרים איזשהו מפעל גדול של עשייה טובה לאנושות. זה כאשר הוא מבין שהכסף זה לא הפתרון הסופי, אלא בגלל זה צריך להתאמץ. אותו דבר זה גם אני אומר להרבה תלמידים מיוחסים. אבא שלו, סבא שלו, זה לא שווה שום דבר. אם אתה תיקח את האבא ואת הסבא הזה, ואתה תגיד מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, ותשקיע ותעשה, אז באמת זה יגיע כמו תגיע לפסגות. אבל אם אתה תגיד כל היום מהבוקר עד הערב, אבא שלי, אבא שלי, סבא שלי, אמא שלי, תמיד תחזור חזרה לשורשים שלך, אבל מה אתה? אתה נשאר סתם, 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 כלומניק, איך שאומרים, זה לא מקדם אותך לשום דבר. ועד רבה, הייחוס שלך, העשירות שלך, שהם באמת חיוביים, הם יהיו עוד סיבה להוריד אותך מטה-מטה. עושר השמור לבעליו לרעתו. לפעמים אתה יכול לראות דווקא את האלה המיוחסים שמוחותה המוח שלהם והרצון שלהם סתום. כמו שאומרים חזל, מבני עניים תצא תורה. בני עשירים לאו דווקא. למה? כי הם מרגישים, כמו שאומרים, כבר על הכיסא נוח. הם לא צריכים להתאמץ. אתה לא צריך להתאמץ, אז לא יוצא ממך שום דבר בסוף. דווקא בגלל שאתה הרגשת שאתה בן אדם מושלם ויש לך את כל ההצלחה בכיס. אז זו נקודה שלמה. נוספת, האמון יש לו מגבלה. צריך לדעת להשתמש בו. לי יש תעוזה, האדם אומר. יש לך תעוזה. יש לך אמון עצמי שתצליח. בבקשה, אתה צריך להשקיע. אתה צריך, כמו שאומרים, להבקיע משהו. עכשיו אני רוצה לדבר על הנקודה השלישית, היא הרבה יותר עמוקה ממה שעד עכשיו דיברנו. הרבי הרייץ במקום אחר, בליקוטי דיבורים, מבאר שככל שהשירות של האדם גדולה יותר, כך הגאווה שלו נעשית גדולה יותר. זה הכל בהתאם לשירות. עוד משהו במשלה, שלמה המלך אומר, עשיר ועשיר יענה עזות. ועשיר יענה עזות. עשיר זה אחד שצועק בחוצפה, מדבר בחוצפה. הרבי הרייץ טוען דבר מחריד. לא הייתי מגיע לזה אף פעם בחיים, אני חושב, הוא טוען שיש דברים שאנחנו צריכים לקבל אותם. השיר יענה הזאת זה עובדה. זה הטבע. יש לו כסף, הוא מרגיש שכל העולם שלו. זה טבע. אני רק מבקש דבר אחד, אומר רבי אריאז, שזה יהיה שווה לעשירות שלך. איזה מילים. שהגאווה שלך תהיה שווה לעוצמת העשירות שלך. אנחנו מדברים כעת על השיר. השיר הוא נפל בפח. כי יש דברים שהוא לא יוכל לתקן אותם, אלא אם כן הוא יעבוד על עצמו. אבל בטבעיות זה כמו שאומרים, הטבע שהשיר יענה הזו. השיר מרגיש שכל העולם שלו. אומר לו הרבי הרייץ מילה של קסם. אם אתה רוצה להתחיל לתקן את עצמך באותו התחום שאתה מרגיש שאתה עשיר, כמו שאומרים, אבל יותר מדי גאה, אתה צריך דבר ראשון לבחון האם העשירות שלך שווה לגאווה שלך. או שהגאווה שלך היא יותר מהגובה שלך, כמו שאומרים ברחוב. לא שגאווה בכלל זה דבר טוב. גאווה היא שלילית גם לעשיר. אבל בשלב הראשון, אני רוצה לעבוד איתו באיזשהו אימון אישי. אני לא יכול לדרוש ממנו, תמחוק את עצמך ברגע הראשון, כי זה קשה. קשה מבחינה נפשית. אז מה אני אומר לו? דבר ראשון, בבקשה, תשווה את הגאווה אחת לשנייה. ואז הוא נותן משל יפהפה. זה משל שהוא גם נמשל. הוא לוקח את הדוגמה מקורח. אתם כולכם מכירים את קורח. קורח היה אחד מהשירי תבל, לפי מה שכותב המדרש. קורח ראה את הניסים שעשה משה רבנו, הוא שמע את היחס המאוד מאוד מכובד שהקדוש ברוך הוא מעניק למשה רבנו, ומעל הכל הוא ראה מה קורה כאשר מישהו מדבר על משה. מרים דיברה על משה רבנו, ואף על פי כן, קורח לא לקח מוסר. מה הפירוש שהוא לא לקח מוסר? הוא יצא נגד משה רבנו ברמה הכי הכי נמוכה, הוא עשה אותו כאחד הריקים שבשוק, את משה, כן? חלילה, ככה קורח יצר. וכאן אומר הרבי הרייץ, הטענה על קורח הייתה, בשלב הראשון, שימו לב, התורה כשהיא דורשת מהאדם, היא דורשת ממנו תיקון הנפש בשלבים. הטענה על קורח הייתה, זה שהחוצפה שלך והעזות שלך, נגד משה רבינו, היו כאלה גבוהים שהם לא היו יחסיים לעשירות שלך. לפעמים אתה רואה בן אדם שהוא, למשל, דיברתי עם בן אדם שבקושי שילם את המשכנתא שלו. לא אגיד לך שלא בקשר. הייתה לו דירה יפה, הייתה לו דירת פנטאוז נחמדה. היה לו איזה משרד עורך דין שהוא ניהל, אבל אני לא יכול להגיד לך שהמשכורת שלו הייתה 40 אלף שקל בחודש. זה היה הרבה פחות. ויום אחד אני הוזמנתי בזכותו לדבר באיזשהו רדיו, היה רדיו קול ברמה, והוא כאילו מדבר על זה שהוא רוצה להכניס תכנים חסידיים ברדיו קול ברמה וזה וזה, אבל הרדיו הזה יש לו הנהלה אחרת, אין לו הנהלה חסידית, אז הם מעבירים את התכנים שלהם. אבל אנחנו מנסים, כמו שאומרים, פה ושם להכניס את התכנים של החסידות. אז באיזשהו שלב אני שמעתי אותו מדבר, טוב, מה הבעיה? נקים ערוץ, נקים תחנה משלנו. אני עמדתי מהצד, אמרתי, איך אומרים? אין לך כסף לפלאפל ואתה הולך לקנות תחנות? כאילו, אתה לא, אין לך איך שאתה גומר את החודש, אתה לא בזה ואתה מדבר איתי על תחנות. יש לפעמים שבן אדם מרוב הביטחון העצמי שלו, שהוא לובש חליפה יפה ועניבה ו... אתה יודע, הוא מחזיק משרד וזה, הוא מתבלבל והוא מרגיש שהוא גדול. תדבר כמו בכסף, תדבר לפי היחס של הכסף שלך. תעסוק בעסקים לפי היכולות שלך, שגם אם אתה מתמוטט, אתה לא מתמוטט לגמרי. הגאווה היא בהתאם. בהתאם למה שהבן אדם מסוגל לעשות, הגאווה שלא קיימת. תקח חשבון מה יש לי, תדע מה אין לי, מה אני יכול, מה אני לא יכול, זה עצמו יעזור לך. ברמה הרוחנית, אני אתן לך דוגמה, כי קל לי יותר. בכספים אני לא מבין. הכרתי תלמיד חכם גדול, שאמר הרבה שיעורים בחיים שלו, ולמד הרבה. רק מה, שהוא לא רשם אף פעם את מה שהוא לימד, והוא גם לא הקליט את מה שהוא אמר. יום אחד, למעלה מגיל 70 הוא היה כשדיברתי איתו, אז הוא אומר לי, אתה לא יודע מה אני בחיים שלי עשיתי וחידשתי וזה 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 וזה. שאלתי אותו, ואיפה הקבלות על זה? כאילו, בצורה עדינה. אז הוא אומר לי, לא, לכתוב לא היה לי זמן, ולהקליט גם כן לא, ובקיצור, הוא השאיר אותי כך. אחר כך חשבתי בלב, אתם יודעים מה? גם אני בגיל 70 יוכל להגיד את אותו דבר. אם, אבל אני אעשה קבלות, אז אני יכול להגיד, או שזה נכון או שזה לא נכון. אבל אחרי שבן אדם עבר שנים, הוא כבר לא זוכר אם זה היה 12 שיעורים, או 38 שיעורים. הוא כבר לא זוכר. ואז ה-12 האלה יכולים להתנפח אצלו במוח, וואה, אתה יודע מה אני עשיתי, מה אני פה, מה אני שם. אבל אם בן אדם כל דבר מודד, כותב, מסדר, מארגן, אז הוא יודע, תשמע, זה היכולות שלי, זה מה שעשיתי, אל תעשה, אני לא אז, האדם מנפח בראש, הגמרא אומרת, אתה רוצה לשקר, ירחיק עדותו. כשאתה מדבר על משהו לא נודע, שנמצא שם מאחורה, ולא כתוב, ולא מוחלט, ולא, מה עשית? אין סוף עשיתי. מה, אתה יודע מה עשיתי? יש לי המון יכולות. אבל ברגע שאתה כתבת, אז הגבלת את עצמך. זה רק זה, זה העשיר. העשיר צריך לדעת בדיוק מה יש לו, מה אין לו, מה היכולות שלו, ושהפה שלו ידבר בהתאם ליכולות שלו, ובהתאם למה שהוא מסוגל. זה בשלב הראשון, כדי שהוא לא ישכח שהוא רק עשיר קטן. הוא לא מהעשיריון העליון. היום, העולם בכלל מתקדם לכיוון אמת. פעם, עשיר, לא יכלת לדעת מה יש לו. היום אומרים לך, פרסמים את העשירים שבעולם, כמה הרכוש שלו פחות או יותר, לא בדולרים הקטנים, זה 2 מיליארד, זה 800 מיליון, זה, אז איך אומרים, ההוא של ה-800 מיליון לא יכול לעבוד על מישהו שהוא 2 מיליארד, זה פחות או יותר, הכל יחסי. אז, 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 אז ברגע שהאדם מדבר יחסי, אז גם הגאווה שלו היא יחסית, גם הרעבה שלו לזולת הוא יחסי, הכל יחסי. אז זה כלל נוסף שלמדנו מליקוטי דיבורים. כדי שהעשיר יתקן את עצמו, יש לו בעיה על העשיר, שהוא תמיד מדבר בגובה ותמיד הוא בגאווה. כדי לתקן את הגאווה הזאת, קודם כל תעריך את עצמך, דבר ראשון, מה אתה שווה באמת. וזה דיברנו על כסף. בכל התחומים, אני בשלנית יוצאת מן הכלל, אין לך מושג מה אני יודעת לעשות. תעשי ותרשמי מה עשית, ובוא נבדוק האם זה באמת שאת יכולה לעמוד לבשל ל-50 איש פעמיים בשבוע. האם זה נכון או לא נכון? אתה מעמיד את עצמך כמו שאומרים לאיזשהו מבחן, ואז אתה יודע מה אני כן ומה אני לא. מה שאין כן בן אדם שלא בודק את הדברים בשטח, הוא יכול להגיד, אני, אתה יודע איזה דברים שאני, הוא באמת ככה חושב, אבל הוא לא הוכיח לעצמו אף פעם, האם זה באמת, על האמת נכון או לא נכון. זה השלב הראשון. מה השלב השני? מה ההבדל בעברית בין גאווה להתפארות? בין שחצנות בין גאווה להתפארות, יותר מדויק. ההבדל בין גאווה להתפארות, זה שגאווה זה כאשר יש לך על מה, והתפארות זה כשאין לך על מה. עכשיו, כמה פעמים אנחנו חוטאים בזה? אנחנו מדברים יותר גבוה ממה שאנחנו יכולים. לפעמים אנחנו משקרים מישהו אחר, לפעמים אנחנו משקרים אפילו את עצמנו. אנחנו מרגישים ככה, שכאילו אנחנו יכולים יותר. זה התפארות. גאווה זה שיש לך על מה. בשלב הראשון של תיקון הנפש, זה לא השלב האחרון, זה השלב הראשון של תיקון הנפש, החסידות הורשת מהבן אדם בשלב הראשון, תעמיד את עצמך בדיוק מה אתה כן ומה אתה לא. גם אם אתה כבר מתפאר, גם אם אתה כבר עונה הזאת, שזה יהיה יחסי. זה לא שלם עדיין. אני מדגיש את זה, הלוך והדגוש. זה לא שלם. אבל זה השלב הראשון לתיקון הנפש מתנועת הגאווה. הרבה מאוד פעמים אנחנו מדברים בהתפארות. הרבה פעמים שאני שומע את, בכאב אני אומר את זה, אני שומע אחרי שיש איזשהו אירוע כאוב, איזשהו משהו שחבלנות ודברים כאלה, אז מעלים לרדיו כל מיני, אנחנו נראה את זה ופה אנחנו נהפוך ופה אנחנו, מדברים גבוה גבוה גבוה, אני כבר צוחק כשאני שומע את זה. למה? כי אני שומע במילים הללו יותר התפארות מאשר גאווה. מה זה התפארות? שאתה מדבר על מה שאתה לא יכול לעשות. ואתה לא, אתה לא יכול לעשות, או בגלל שאין לך כוח, או בגלל שלא יאפשרו לך מסביב לעשות את זה. לא משנה לי. אבל למה אתה מדבר על מה שאתה לא יכול לעשות? למה אתה לעומת זאת, אם אנחנו היינו אומרים מה אנחנו כן יכולים לעשות, זה אמיתי, זה כנה. זה ריאלי. אני אגיד לכם משהו מתוך העולם החרדי. לפעמים אני מדבר עם בחורים חרדים לקראת שידוכים, הם רוצים לשבת ללמוד כמה שנים, ההורים יתמכו בהם, אבל זה מצריך את הבית לחיות בחיים ברמה מסוימת, לא כמו אדם שעובד. אז אני פוגש איזשהו בחור, מקובל שהוא מדבר עם הבחורה ודן איתה על הנושא, האם זה מתאים לה, האם מקובל עליה, כי זה צריך להיות הדדי. עכשיו, כשיש בחור שמספר לי שהבחורה אמרה לו, אני רוצה שתלמד כל החיים, אני אומר לו, על ההתחלה, היא לא בנויה לעניין. אם זה בחורה שאומרת, אני מוכנה חצי שנה, זאת רצינית. ברגע שבן אדם מדבר איתך על משהו, והוא יודע לשים בצורה ברורה, מה כן, מה לא, מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, מה אני מסוגל לפי היכולת שלי, תדע לך שמה שהוא אמר כן, זה קרוב להיות אמת. אבל ברגע שהבן אדם מדבר איתך בגדול, מה, אני כל החיים רוצה שתשב, תלמד וזה, זה בן אדם שלא יודע מה הם החיים, לא יודע מה הם הקשיים שהם נושאים בחובם, והוא מדבר רב. כשהוא יראה את הקשיים בפועל, הוא יתמוטט עוד לפני שהוא יתחיל, הוא יתמוטט. לפני החצי שנה הוא יתמוטט, ואני לא מדבר כעת על הנושא הזה של ללמוד, כי זה לא עזור, אני עושה בכל תחום שהוא בחיים, כשאתה נפגש עם בן אדם, ודרך אגב, המון המון בדור הזה טועים, הדור הזה הוא דור חיצוני. פוגש מנהל עבודה את העובד, ואומר לו, אבל אתה יודע, אנחנו נותנים פה מסכורות שמנות, אבל אנחנו רוצים עבודה רצח. אנחנו רוצים מסירות, אנחנו רוצים שכשיש צורך שעות נוספות, תעשה שעות נוספות. ואז פתאום העובד אומר, תראה, אבל אני אחרי 19:00, גם בזמן של הרצח, אני לא יוכל, הוא לא אומר לך למה. אבל הוא אומר לך, הוא לא יוכל. אתה שומע אותו, אז אם אתה מנהל עבודה שטחי, אתה מסוגל להעיף עובד שיכול להביא לך המון המון טוב. מה קרה? יכול. יש לו אמא מבוגרת. שיש לו אישה חולה או ילד חולה, הוא בשעה 7 חייב להיות בבית, הוא יודע את זה. אז הוא יודע בדיוק מה הוא יכול, מה הוא לא יכול. מצד שני, בשעות שהוא יהיה, יכול להיות שהוא שווה מכרה זהב. אבל אתה לא קולט את זה. והאמת היא שכשבן אדם בא ואומר לך מה כן ומה לא, זה יותר אמיתי ממה שבן אדם אומר לך, מה שאתה רוצה, אני תמיד לרשותך, דל לך, אני תמיד, אתה קורא לי, אני מיד. דווקא אלה שאומרים לך, תמיד אתה קורא לי את זה, שאתה מתקשר אליהם, לא זמין, לא פה, לא שם, אי אפשר לעזר בו. ככה זה בהמון המון תחומים בחיים. לכן בא שלמה ואומר, תשמע, אומר תורת החסידות על דברי שלמה. תשמע, בוא נעשה את הדברים, בוא נשים את הדברים על השולחן כמו שהם. השיר הזה הוא אז פנים, הכסף עשה, הרים אותו. אבל כשאנחנו רוצים ליישר אותו, דבר ראשון, דבר אמת. דבר ראשון, דבר לעניין, דבר על מה ש... דבר לפי הגובה שלך. אל דבר איתי על לקנות את כל ברמה לפני שאתה גומר את החודש. דבר כמו שאומרים, דבר ביושר, כנות, פנימית, מה אני כן, מה אני לא. זה מאוד מאוד חשוב מבחינת ה... לפעמים בא בן אדם ואומר לאשתו, אני מרוויח ככה וככה, לפי... אישה ניבלת, נפגשת איתו, מה יש לך? הוא אומר, תראי, יש לי דירה, ואני, הוא מתחיל ככה לדבר לאט, ואני מרוויח 7,000 שקל, אבל זה במגמה של עלייה, אם יראו שאני זה, אז זה, הוא מדבר מאוד ביושר. 7,000 שקל? אני 7,000 שקל התחתן? לא נראה לי. ובסוף הבן אדם הזה מגיע להיות איזה מנהל בנק, איזה זה, והוא מגיע לדרגות מאוד מאוד גבוהות, הוא פשוט עקבי. והוא יודע מה הוא רוצה מעצמו, ואנחנו מבקשים מהבן אדם שנפגש איתו, תקלוט את הבן אדם, תקלוט שיש פה בן אדם שהוא קודם כל ישר, כן, שם לעצמו מטרות, מתקדם בהתאם למה שהוא שם לעצמו מטרות. אם לא קלטת את זה, אז אתה מסכן. אתה מסכן, לא הוא מסכן. הוא יצליח בחיים, אתה מפסיד משהו בחיים. למה? כי אז אתה לא יודע לקלוט את ה, כמו שאומרים, את הדברים כמו שהם. קרא את הדברים כמו שהם, אל תחפש שיעשו אותם יפהפיים ובצלופן שלא אמיתי הרבה פעמים. קח את זה בחשבון, וזה נקרא עשיר. עשיר סביר. עשיר סביל, עשיר שלא מתגלגל מכל המדרגות, שהאושר לא עומד לרעתו, אבל זה השלב הראשון של העבודה. מהו השלב השני? כתוב בספר המאמרים תף רשפי זי, מה השלב השני של העבודה? זה משהו הרבה יותר עמוק. העשיר בשלב השני, אחרי שהוא כבר יודע מה אני כן ומה אני לא, הוא צריך לדעת שגם מה אני כן, זה לא דבר יציב. ובלשון של המאמרים של החסידות, זה לא עצמי. עצמי. זה לא דבר עצמי. העשירות זה לא דבר עצמי. מה הפירוש היא לא דבר עצמי? במדרש כתוב שבן אדם צריך להתפלל על העשירות שלו ועל העשירות של הילדים שלו כל הזמן. למה? כי זה בטוח שמישהו שם יהיה אני. כיוון שהעשירות היא גלגל חוזר בעולם, וגם העניות, אז אין דבר כזה שזה לא יתגלגל. זה לא יישאר כל הזמן אצלך. גם רוטשילדים, אני יכול להראות לכם אנשים עניים רוטשילדים. אז מה? היה העשירות, הלכה. זאת אומרת, אין לך ערובה, אתה צריך כל הזמן. עכשיו, הטענה של החסידות היא עמוקה, ולכן בשלב הראשון של העשיר הוא לא יכול להבין אותה. רק בשלב השני הוא יבין אותה. טוענת החסידות שהעצמי, דבר שהוא כל הזמן, הוא שייך לנפש שלך. הוא באמת שלך. דבר שיכול להפסיק פעם, זה מידה תותבת, איך נקרא לזה? מידה נספחת אליך. זה קביים, זה לא הרגליים שלך. זה משהו שהוא נוסף עליך. כלומר, האדם חושב, המזל ואני הם שני חברים טובים. זה לא נכון. המזל זה משהו אחד, אתה זה משהו אחר, תקופה מסוימת הוא בידיים שלך, מחר מעבירים אותו למישהו אחר. תלמד לנצל את הזמן שהמזל בידיים שלך. אם האדם מבין את זה, תסתכל סביבך, תסתכל ימינה ושמאלה, אתה תראה אנשים שהיו עשירים ונפלו, תסתכל על זה ותהיה חכם, תבין שזה יכול יום אחד לקרות לך גם כן. אם האדם מבין את הנקודה הזו, אז גם בזמן העשירות הוא קולט, למה אני מחמיא לעצמי? למה אני מחזיק מעצמי? למה אני מתפעל מעצמי? זה לא אני. זה דבר שנתנו לי מלמעלה. עכשיו תדעו שעוד פעם אני חוזר, שאני אומר עשירות כולנו עשירים, ולא סתם עשירים, מיליארדרים. השאלה במה? כל אחד יש לו תחום שבו הוא מיוחד יחיד בדורו. בתחום מאוד ספציפי, בהבנה, בכישרון, ברגש, בעשייה, כל אחד הוא מיוחד במינו, במשהו מסוים. מה נדרש מהאדם? קח את אותו הכישרון המיוחד שיש לך ותסתכל עליו כמו שהעשיר צריך להסתכל על הכסף שלו. בשלב הראשון, אל תשים את עצמך כמו שאומרים על הדרגה הכי גבוהה. אתה צריך להתאמץ בשביל להתקדם הלאה בכישרון הזה. ואתה צריך להבין שגם יש לך מה שיש לך, אבל יש גם מה שאין לך באותו התחום. יש אנשים שהם גדולים ממך באותו התחום. גם את זה אתה צריך לדעת. דבר לפי הגובה שלך, לפי היכולות שלך. והדבר האחרון, תראה התנועה הזאת, התכונה הזאת, היא לא עצמית בך. היא מתנה שקיבלת. מתנה יכולים לתת לך ויכולים לקחת לך. אני זוכר לרבי היה חוזר, סיפרתי לכם איזה חוזר על השיחות שלו במשך שעות, שבתות. החוזר הזה היה לו איזשהו מצב שהיה לו קשה לחזור על השיחות מבחינה נפשית. ילדים לא היו לו והוא עדיין מאוד כאוב. אז היו שבתות שלמות שהוא לא חזר. אז פעם הרבי אמר בשיחה, בלי להזכיר את שמו, שיש יהודי שהשם חנן אותו בכישרון לחזור בעל פה וגם וזה, והוא לא משתמש בכישרון הזה. אז הוא צריך לדעת שאם הוא לא ישתמש בה, אז הקדוש ברוך הוא ייקח לו את הכישרון. מה הפירוש? המתנות הן לא מתנות שלך לנצח, זה מתנה. אם אתה משתמש בה כמו שצריך, אתה זכאי לה, אתה לא משתמש בה כמו שצריך, אתה לא זכאי לה. זה לא רק בכסף ככה, זה בכל התחומים. וזה לא רק יכול לקרות, רואים את זה איך שזה קורה. רואים את זה איך שזה קורה בפועל. זה דבר, אז טוב, פה לא דיברתי על חומה, דיברתי על זיכרון. יש בהחלט, אתה רואה אנשים שהיו פעם זכרנים והיום לא. יש דברים שהאדם מאבד. אז זה מתנה. כל דבר שהשם נתן לאדם, קח אותו כעשירות, ראה אותו בפרופורציה האמיתית. דבר שני, אל תראה אותו כעצמי לך. זה לא... עכשיו, מי היה כזה, זה מעניין. אני אומר את זה, בטח הוא סולח לי שאני אומר את זה. הרמב״ם אומר על עצמו, אני לא ידעתי שכחה מהי. לא ידעתי שכחה מהי. אתם יודעים מה זה לא ידעתי? זה מדהים. הוא לא שהוא זוכר, הוא לא יודע מה זה לשכוח. עכשיו, הוא כתב את הספר שלו, הוא כתב אותו כמו שיר. בלי סוגריים עם מראה מקומות, בלי כלום. והוא מעיד על עצמו במכתבים שלו לחכמי לוניל, אני אף פעם לא האמנתי שישאלו אותי על קטע מסוים, מאיפה לקחת אותו ואני לא יודע לענות, לכן לא כתבתי מראי מקומות. עברו כמה שנים, הספר נפוץ על פני כל הארץ, הרבנים מצפון, מדרום צרפת, מפרובינציה ועוד, התחילו לשלוח לו מכתבים, תשמע, אתה כותב פה דברים שלא מתאימים, מאיפה לקחת את זה? מאיפה לקחתי את זה? ואז הוא אמר, טעיתי. הייתי צריך לכתוב בספר נפרד תמרי מקומות, או בתוך הספר תמרי מקומות. אני אשכח. כותב את זה באגרות שלו, על אלו חילופי מכתבים, על מה שהוא פסק ביד החזקה. זה מדהים. שבן אדם לפעמים מרגיש שמה שיש לו, זה אני. זה לא יכול להיות אחרת. בא הקדוש ברוך הוא אחרי כמה שנים, וגרר לך, הזיכרון שלך זה לא אתה. הנה, אתה נשארת וזיכרון הלך. אם האדם קולט את זה, שמה שיש לו זה, כמו שאומרים, לא עצמי בלשון של החסידות, אז הוא יודע להתנהג ולהשתמש עם זה מאוד טוב. אז זה אני נותן לכם טיפ לחיים. כל דבר טוב שיש לכם, תבינו שהוא לא שלכם, הוא עכשיו נמצא במתנה. כאשר האדם מטפח את המתנה הזאת ומשתמש בה ומשמר אותה ומתנהג כמו בן אדם, עוד מעט הוא ילך, תנצל אותו עכשיו, תשאל עכשיו את המתנה עכשיו, עוד מעט היא תלך. אם אתה חי באווירה כזאת פנימית, אתה מצליח, כמו שאומרים, לסחוט אותה עד הסוף, היא בסוף תישאר אצלך, כי זה שווה להעניק לאדם כזה את המתנה. אבל ברגע שלא, גלגל חוזר בעולם, ואז אתה באיזשהו שלב נשאר, מרגיש, לא מציתי, לא עשיתי. באותו הזמן אכלתי לעשות, ואמרתי תמיד אני אתן יותר מאוחר, אכלת לתת, בזמן שהיה לך אכלת לתת ולא נתת. זה דבר שהוא חשוב. הייתה איזה אמא, אלמנה, שהתקשרה אליי השבוע, בעלה השאיר לה המון כסף, המון כסף. היא שואלת אותי מה לעשות. היא לא חשבה על זה, אמרת לה, דבר ראשון, תקני להם דירות. את לא יכולה לדעת מה יהיה כשהם הגיעו לחתונה, איפה תהיה, איפה זה יהיה. למה אני אמרתי את זה? כי אני ראיתי על אנשים שהיה להם הרבה כסף, עד 20 שנה שהילדים גדלו להתחתן, כבר לא נשאר. תהיה חכם עכשיו, עכשיו שזה בידיים שלך, תן. אל תהיה בטוח שמחר זה יהיה. עכשיו שזה פה תעשה. זה, אותו דבר, יש אנשים ש... הייתי יושב בשיעור, אני הייתי רושם לעצמי, לפעמים הייתי מקליט וחוזר על ההקלטה, היו כאלה שהכל פה, הם אומרים לי, הכל פה. זה פה, אבל השאלה באיזה צורה אתה יכול לשלוף את זה אחר כך בבחינה, זה פה, זה נכון שזה פה, אבל יכולת השליפה לא קיימת. אחר כך הם היו צריכים את המחברות שלי, אחר כך. החוכמה, מה שנקרא בפסוק, היום לעשותם. עכשיו, פוס! כמו שאומרים שהברזל חם תקה. ראיתי את זה גם בתחומים של לא על אף אחד. אני עכשיו קיבלתי הודעה על איזשהו חבר שאימא שלו איבד את אימא שלו וליסוע אליו הוא בצפון רחוק. אז דיברתי איתו עכשיו בטלפון ממש לפני שנסתי לשיעור. אמרתי לו את אותה נקודה, ידעתי שאני הולך לדבר על זה בשיעור, אותה נקודה, אני מבקש ממך, עכשיו כל האחים יושבים ביחד, עכשיו אתם בטח תחליטו איזה שהם החלטות לעשות לעילוי נשמת האימא, איזה, עכשיו תחליטו, עכשיו תשימו את הכסף, עכשיו. אחר כך כל אחד יחזור למקומו, וכל אחד זה, וזה יישכח, ותדעו לכם שמבחינה הרוחנית, יש 7, 30, 11 חודש, 12 חודש, הכי חשוב זה השבעה. ובדרך כלל אז האנשים נמצאים בכל מיני עולמות אחרים, דווקא אז כל המשפחה ביחד, דווקא אז הברזל חם, ודווקא אז רוצים לתת ולא עושים כלום. צריך, כמו שאומרים, לתפוס את העיתוי. עכשיו אתה יכול, עכשיו הלב שלך חם, עכשיו אשתך תסכים, בעוד חודש אתה לא יודע מה יהיה. אז אכן, קח את הדברים, תעשה אותם עכשיו, אל תעשה את זה אחרי זמן. זה השיר, יש לך מתנה, גם באבלות הזאת אתה יכול לראות איזה מתנה. עכשיו אני יכול לעשות משהו, אחר כך לא יהיה לי אפשרות לעשות. בכל תחום האדם יכול לחפש את הנקודת, את נקודת העשירות, ואת נקודת המכה בפטיש, שהוא צריך להקות בדבר הזה, בנושא הזה, וברגע הזה. זה הנקודה השנייה שאמר הספר המאמרים תפרש פי זין, ברגע שאתה יודע שהדבר יברח ממך, אתה תהיה חכם. אם אתה לא יודע שהדבר יברח ממך, אתה תהיה טיפש. וזה דבר כלל חשוב בחיים, בכל תחום העשירות, עכשיו. כאן ועכשיו. ואם כבר הפסדת, אז חכה, זה יבוא עוד פעם, תפוס את זה. אל תהיה מטומטם. חלון ההזדמנויות לא נגמר, אבל כשהוא יבוא, תפוס. תלמד מהניסיון של הפעם הקודמת. טוב. עכשיו, נקודה נוספת. כל אדם הוא משפיע, כל אדם יש לו גם מקבל. אבל יש הבדל. לפי תורת החסידות, בין אנשים לנשים. בין זעיר אנפין בלשון של הקבלה לבין מלכות. האנשים הם בטבע יותר של להשפיע. הוא בטבע רוחני שלהם. נשים הם יותר בטבע של קבלה. עכשיו יש לזה חיסרון אצל גברים עשירים ואצל נשים עשירות זה מעלה. מה הפירוש? כאשר אדם, איש עשיר, הוא מה שנקרא החוש החזק של הגבר, זה בהשפעה, להשפיע. אבל איך לתרגם את הקבלה שאתה קיבלת, הוא לא חזק בזה. לכן הרבה פעמים שאתה אומר מחמאה לגבר, הוא לא יודע מה להגיד, לא יודע להגיד תודה, לא יודע, הוא לא יודע איך להכיל את זה. הוא לא יודע, פשוט לא יודע, הוא נשאר אפתי, לא יודע. עכשיו בגלל שהוא יותר חזק במה שנקרא בהשפעה, ואילו בקבלה הוא לא יודע להכיל ולתרגם אותה. אצל האישה ההשפעה היא פחות, ואילו הקבלה יודעת לקבל. עכשיו, השם נתן לך מתנה, מתנת העשירות, נדבר על העשיר. אתה צריך לדעת איך להכיל אותה, איך לתרגם אותה, ואיך להעמיק בה, להבין בשביל מה זה ניתן לי, להבין שזה לא שלי, כל מה שדיברנו קודם, להבין שאני לא בא לבית על זה, להבין שזה גלגל חוזר בעולם, כל הדברים הללו שאמרתי אותם עד עכשיו, זה הרבה יכולת העמקה בתוך המתנה שקיבלת. עכשיו, מי חזק ביכולת קבלה ותרגום הקבלה כמו שצריך? האישה יותר מהאיש. לכן הרבה פעמים עשיר איש, הוא עשיר יענה הזות, זה האיש. אצל האישה זה נמצא פחות. אני חיפשתי דוגמה לדבר, נזכרתי במעשה שהגמרא מספרת על רבי עקיבא, שלווה כסף מאיזו גבירה רומית עשירה, בשביל שיהיה לו לפרנס את התלמידים שלו בישיבה. היא שאלה אותו מי יהיה ערב לי, רבי עקיבא לא היה לו ערבים. אז הוא אמר לה, את יודעת מה? שהקדוש ברוך הוא יהיה ערב? לא, הוא שאל אותה, איזה ערבים את רוצה? אז היא אמרה לו, את יודע מה? לא יודע ככה, אישה. הים, היא הייתה גרה על שפת הים, הים, והקדוש ברוך הוא. שהם יהיו ערבים. זה חברים, היום תלך לה, תגיד לבנק משהו כזה, אני לא יודע אם זה... אבל היא קיבלה את הדברים בתמימות, הם סגרו תאריך, מתי הוא צריך להחזיר את ההלוואה. לרבי עקיבא היה הכסף באותו תאריך, אבל הוא חלה במחלה קשה, והוא לא יכל אפילו לשלוח שליח להחזיר לה את הכסף. באותו היום שהייתה צריכה לקבל את הכסף, היא הייתה מאוד 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 כאובה, כי היא כבר חשבה על השקעה ולא היה את הכסף. בסוף היום היא הלכה לשפת הים, והיא פנתה לקדוש ברוך הוא והיא אמרה לו, אתה והים ערבים לרבי עקיבא. היא אמרה שהיא מאמינה שרבי עקיבא פשוט לא יכול, היא לא חשדה בו. ובאותו הרגע הקדוש ברוך הוא הכניס שיגעון בבת של הקיסר שהייתה בצד השני של הים, והבת נכנסה לחדר אוצרות של אבא שלה, לקחה קופסה מלאה יהלומים ואבנים טובות, ורצה, ועוד לפני שהספיקו לתפוס אותה, זרקה אותה לים, והשר של הים קיבל את ההוראה, והגלים התחילו להריץ את התיבה הזאת מגל לגל 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 לגל, טרח על הרגליים של הגברת הזאת שיושבת בצד השני בארץ ישראל. זה רומי, ארץ ישראל. והיא מקבלת את זה, עוד היא מתפללת והתיבה מגיעה, היא הבינה שזה תוצאה מהתפילה שלה, הרימה לקחה, היה שם עוד יותר ממה שהיא הלוותה לרבי עקיבא. עברו ימים, רבי עקיבא עברי, והוא מגיע אליה עם הכסף, הוא ממש מתנצל, הוא בוכה, היא אומרת לו, לא צריך את הכסף, הערב שלך כבר שילם. הוא היה עמום, מה את אומרת? הערב שלי שמספרת לו את כל הסיפור, מוציאה לו את השארית, וזה יותר מהלוואה ומחזירה לו. זה דוגמה לבן אדם שקיבל עושר, כן? אני לא, הגמרא לומדת מהגוי גם דברים, כן? אז דוגמה לבן אדם שקיבל עושר, והוא ידע להגיד על עצמו, הוא ידע לקבל. מה אנחנו הגברים היינו עושים? קיבלת קופסה, אז יש לנו וורטים משלנו. אומרים לך, שונא מתנות תחיה, אז אומרים ביידיש, אשיינה מתונה, איך, יא. מתנה טובה בשבילי, בטח. כן? או, יביא לך, נותנים לך, סתום טפט, קבל וזה. או כל מיני כאלה וורטים, טיק טק, אנחנו סוגרים עסק. ופה אישה אחת קיבלה. רק רגע, זה הערב נתן, גוי. כן, צריך ללמוד מזה, זה לא סתם. החסידות אומרת שכאשר אתה לומד לקבל נכון, אתה לא מתפעל מעצמך כל כך. אתה לא כל כך מבסוט מעצמך. קין יכול לצאת כגונב דעת העליונה. עבדתי עליו. הנה, אלוקים שלח לי כזאת טבעה. איך הוא לא שם לב שזה יותר מהמחיר? לא משנה, בסדר. אכלנו את זה. בסדר. זה תנועה של גונב, כאילו עובד על עצמו. אבל היושר הפנימי של השירות הפנימית זה שאתה קולט. אני חייב להגיד את האמת, הרבי אומר בשיחה, לא כל אנשים כאלה. הרבי לוקח את אשת קורח ולוקח לעומתה את אשת און בן פלט. עכשיו, און בן פלט היה אחד מהחבר'ה מהקבוצה של קור. אבל מה קרה? אשתו באה ואומרת לו, מה אתה כאילו נכנס במשה רבנו? לא שמינה אותו, נכון? אז תן לו, מה אתה? מה העיניים שלך שם? אז הוא אומר לה, תשמי, את צודקת, אבל מה אני אעשה? אני כבר חתמתי לו חוזה. אז הוא אומר, תן לי להסתדר עם זה, והיא, איך אומרים, גירשה את החבר'ה, והוא נשאר חי בסוף. עכשיו, מי זה שדחף את קורח לכל העניין? חזל אומרים שזה הייתה אשתו. אשתו דחפה אותו, לא, אתה יכול להיות מניק, אתה זה. אבל רגע, יש משה, יש את מה שהקדוש ברוך הוא מינה. לא, בואו, נלך. זאת אומרת, יש לפעמים שבן אדם לא קולט מה נתנו לו ומה לא נתנו לו. זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. כן? יש דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. לדעת לקבל. לקבל את מה שנתנו לך. את הטוב, את הלא טוב. ומה שמעניין זה שיש את עוד מפלט טענה, ומה שאתה צריך להיות, אתה תצליח עם זה. אתה תרוויח מזה, אתה לא תפסיד. אם תלך נגד הרצון האלוקי, רק תפסיד. היה לה מספיק את החוכמה הזאת להבין, זה הבחינה של היכולת קבלה שעליה דיברנו קודם. טוב, אז עכשיו נתקדם לנקודה הנוספת, לקראת הסוף. איך אנחנו מתקנים את העשירות? אז הזכרתי קודם, כאשר בן אדם מרגיש שהוא לא בעלים, אני מסכם, שהאדם מרגיש שהוא לא הבעלים, אלא רק קיבל מתנה, זה השלב הראשון. דבר שני, בכל השירות שיש לנו, משהו שאין לאחרים, אנחנו נבין שאנחנו רק צינור להעביר אותו לעולם, וזה התחייבות, אין לך ברירה אחרת, אתה לא יכול אחרת, אתה חייב, כשאתה רואה את הדברים בצורה של חובה, ולא כאיזושהי גמילות חסד שאתה עושה עם אחרים, זה התיקון הנוסף. כן. והנקודה הכי יסודית, שכאשר יש לאדם משהו, כישרון אישי, עשירות פנימית במשהו מסוים, בדרך כלל הוא מזלזל בזה. בדרך כלל הוא מזלזל בזה. מה פירוש מזלזל? הוא מיד מתחיל לחשוב על מה שאין לו. הוא מנסה לחפש את מה שאין לו. אומרת תורת החסידות, תשמע, גם כשקיבלת עשירות, היא דורשת ליטוש. כמו יעלום, קיבלת חומר גלם, אתה צריך ללטש אותו. הכישרון צריך ליטוש, בכל תחום. גם אדם, למשל, שיש לו חוש בדקדוק, טבעי. אבל אם הוא לא ילמד, זה לא ילך. הוא חייב יעמיק. אז הוא צריך להעמיק בתחום. הרבה פעמים אנחנו, את התחום שאנחנו צריכים להעמיק, שמים בצד, יש לי את זה. זה לא הדרך. אתה צריך לחשוב, הזולת לא יקבל ממך, לא יקבל את זה אם לא תהיה ספץ בעניין, אם לא תתמקצע. אז האדם צריך להבין שקודם כל, איך אומרים, הנכס שלי. זה כמו, בן אדם אומר, קודם כל הילדים שלי. ואחרי שהוא אומר, אחרי הילדים שלי, אני, מה שאני יכול, אני נותן לאחרים. זאת אומרת, הדרך הראשונה זה קודם כל תחשוב על המתנות שאתה קיבלת, איך אתה מפתח אותם, כי למה אתה קיבלת אותם? לא להשאיר אותם ככה, לפתח אותם. אחרי שאתה מפתח אותם כמו שצריך, אבל מה המטרה שאתה מפתח? כדי שתוכל להעניק לאחרים מזה. אל תחפש למכור לאחרים את מה שאין לך. כמה שזה נשמע משפט מטומטם, הרבה מאוד אנשים, איך אומרים, לא מיישמים אותו. הם מנסים למכור את מה שאין להם. זאת אומרת, את המתנה שאין להם, אותה דווקא הם מנסים למכור. אני מנסה להראות לך עד כמה אני מוכשר וחכם, גם בדברים שאין לי אותם. נרשים אותך. זה הטבע של העולם. To show. מה זה to show? דברים טבעיים שיש לך בנפש, אתה לא צריך להראות לאחרים. זה פשוט בוקע ממך. הדברים שאין לך, אתה משתדל כל הזמן להראות כאילו יש לך. ואנחנו אוהבים את זה. באה תורת החסידות ואומרת, כלל חשוב בעשירות. עשירות צריך להתאמץ, צריך לפתח, והלפתח זה בשביל להעניק לעולם. אז אל תזלזל בפיתוח של זה, משום שזה כל התפקיד שלך. סתם, כהמחשה. אם אני צריך לפתח דבר, כדי שאני אוכל, מה שנקרא, יש עושר השמור לבעליו לרעתו. אני, אין לי פתרון מלא לעניין, אני מנסה להגיד. ראיתי מחקרים שאומרים שב-2025 רוב הסטודנטים שלומדים עכשיו, 65% מהסטודנטים שלומדים עכשיו, יצטרכו להחליף מקצועות בהתאם למה שיהיה אז בעולם. אז יש מה שנקרא, אני הלכתי, השקעתי עושר, זמן, חיים, כסף. והעושר הזה, בעוד זמן לא ארוך, יהיה שמור לרעתי. למה? המחקר שאני קראתי אמר שכאשר בן אדם השקיע מאמצים בדבר מסוים, יהיה לו קשה להחליף אותו כשיבוא הזמן והוא יצטרך להחליף אותו. זאת אומרת, אז יצא משהו הפוך על הפוך. הסטודנט שלא למד, אז ב-2025 יהיה לו קל להגיע לאותם הדברים החדשים שצריכים ללמוד ולהיכנס. אבל אותו אחד שלמד והשקיע והתאמץ, אבל הוא יתאמץ על משהו אחד, ואז כבר יהיה עולם אחר, הוא יישב מובטל וחסר מוטיבציה להתחיל עכשיו ללמוד הכל מההתחלה. שקראתי את זה, עמד לי הפסוק הזה מול העיניים. יש עושר, עושר בדעת, לימודים, השקעה, עושר, השמור לאדם בטווח הארוך לרעתו. כאילו זה מצחיק, אבל זה מה שקורה, זה מתרחש. זה לא רק עכשיו לקראת 2025. גם בעבר זה ככה היה. אנשים למדו מקצוע איך לתקן שעון מכני, ועד שהם גמרו ללמוד, כבר הלך שעון אלקטרוני. אז מה הנקודה? הנקודה היא זה שברמה הכללית, מעבר למה שהתורה היא נצחית, האדם צריך להשקיע לא מעט זמן בלימוד התורה, אבל גם בתוך המקצועות הפתוחים שהאדם משקיע צריך להיות חכם. יש עושר השמור לבעליו לרעתו, זה העושר הזה שאמור להתחלף. אתה עכשיו מעשיר את עצמך. אבל זה לא החוכמה. החוכמה היא לכאורה לתפוס את אותם הדברים שהם לא השתנו. ישנם דברים שהם מהותיים יותר. אם זה אולי בעולם החינוך, אם זה בעולם הפסיכולוגיה, אם זה בתורת הנפש, הדברים הללו לא אמורים להשתנו. זה, איך אומרים? על זה תמיד אומרים סדנה דער אחד הוא. שהקרקע זה אותה קרקע, הנפש זה אותו נפש, היצר זה אותו יצר, מה שעכשיו צריכים יצטרכו גם בעוד 15 שנה, ואתה רואה את החוכמה העתיקה שישנה בחוכמת התורה ובחוכמות האלה העיוניות, הפילוסופיות, אתה רואה איך שלוקחים משם ומביאים להיום ובעצם מפרים את הדור הזה מהדור ההוא ואת הדור ההוא מהדור הזה, הדברים בעצם נשארים ונשמרים נצחיים יותר. אני רק זורק רעיון, אם יש לכם פתרון יותר טוב, עד רבה, תציעו. אבל אם האדם מעשיר את עצמו בדבר מסוים, ובאיזשהו שלב הוא אמור, כמו שאומרים, להרגיש קצוץ כנפיים, אז ובגלל זה לא יהיה לו מוטיבציה להמשך, אז זה עושר השמור לבעליו לרעתו, זה עוד פן בעניין. ונקודה אחרונה, הפירוש הפשוט. עושר השמור לבעליו לרעתו, הוא ממש הפירוש הפשוט שלא הבאתי אותו, לרוב פשיטותו, אומר הספורנו, שאדם שיש לו כסף, אז הוא הופך להיות אובייקט לניצול, על ידי כל מיני אנשים רעים. אם זה, יש לך חנות באיזשהו איזשהו קניון גדול, פתאום יום אחד מגיע לך איזה מישהו עם עניבה ואיזה, ואומר לך, בוא, אני פשוט רוצה לשמור לך על החנות. איש מאוד אגון ומאוד טוב, רוצה לשמור לך על החנות, ובשביל זה אתה צריך, כמו שאומרים, לשלם לו. והדברים הללו נעשים יותר ויותר, גם האדם פשוט סובל, שמור לרעתו, כתוצאה מחיצונים שמנסים להרע לו. אז זה הפירוש האחרון. הרבה פעמים באותו התחום שיש לנו, אנחנו צריכים טוב טוב להיזהר, יש מישהו שיודע שיש לנו את החוכמה הזאת, את הכישרון הזה, את הזה. השבוע קיבלתי איזה אימייל מאדם לא מוכר, והוא שואל אותי, תגיד, רב שמתנהג ככה וככה, ורוצה ככה וככה וככה וככה, אז זה בסדר או לא בסדר? אני כבר למדתי להיזהר מכל מיני דברים כאלה. מה הוא הולך לעשות עם המידע הזה שאני הולך לתת לו? הוא הולך להחריב עולמות, הולך לבנות עולמות, הולך לסכסך בין אנשים. מה הוא הולך בדיוק לעשות בשם שלי? מה העניין? צריך לחשוב טוב טוב פעמיים. יש לך איזשהו דבר, יש לך איזושהי עוצמה, יש לך איזשהו רישיון לחתימה על משהו, תחשוב פעמיים איך אתה, שלא ינקו ממך החיצונים, שלא יצליחו להוציא ממך משהו שלא כהוגן. האדם צריך לקחת על עצמו איזה שהם השקעות, השקעות נפשיות, רוחניות, השקעות כאלה שהן יותר נצחיות, הן יותר רוחניות. רוחניות זה לאו דווקא תורניות.